יש לפנינו שני קטעים עמוקים מאוד שמופיעים רק בשמונה קבצים ולא מופיעים בעיבוד אחר. זאת אומרת, למעשה, מבחינה פרקטית, זה שני קטעים עלומים של עמדתו של הרב קוק כלפי הנושאים הנידונים, שזה בנושא שלפנינו חוכמת יוון, בצורה מאוד מאלפת, מסקרנת לפי טעמי, מעניינת. יש פה פגישה בין דברי הרב קוק לבין רב צודק. אחת מהנקודות האופייניות לרב צודק זה הניתוחים ההיסטוריוזופיים שלו. זאת אומרת, הייתה לו זיקה נמרצת מאוד לעובדות היסטוריות, כלומר תחוש היסטורי עמוק, אבל הדובדבן שבדבר, זאת אומרת הקצפת שבעניין, זה לא רק עובדות היסטוריות ומודעות להן, אלא ניסיונות להבין איזה מהלכים פנימיים המניעים ומגלגלים את הכללים ההיסטוריים. ובצורה עממית יותר, אני אולי מעיז כך להגדיר, אז את אותם הרעיונות הוא כתב בעין היה. עין היה בדרך הטבע, הפירוש של אגדות עם יעקב, ההנחה היא ש... זה יותר קשור לציבור רחב יותר, אז ממילא זה אולי נכתב בצורה קלה יותר, אם כי בגרעין שלו זה אותו הרעיון. אז קודם נתחיל בקטעים שמופיעים בשמונה קבצים, והם כאמור אני לא זוכר שבכלל מישהו עשה מזה שימוש. לדעתי היה צריך, מאז ששמונה קבצים יצאו, היה צריך לכתוב על זה ולנתח את זה ולעשות מזה חינגה שלמה, כי יש באמת תרומה מיוחדת לסוגיה של פנינו. בחוכמת העולם עד השפעת, אולי נקרא פעם ראשונה את זה, ואחר כך נצטרך לנתח את זה. כאמור, יש פה גם שליטה בחומר ההיסטורי. בחוכמת העולם עד השפעתו של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית מתגברת יותר מהתכונה המושכלת על פי הערכים החיצוניים שאלה אפלטון את התכונה היא לצורה משוכללת. אותו הלח של הנבואה שבישראל עדיין היה קיים, וכאין טבעו הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית. בנטיית הצדדים היה יצרה דעבודה זרה מתפרנס ממנה, ובקדושה גדלות הנשמה בפנימיותה וסיגוף האמונה בתוכן החיים. הפסקת רוח הקודש הנבואית מישראל ביססה בצורה החילונית את המעמד של התגברותה של הרציונליות וערכי ההרגשה. נסתם השביל העליון אשר למהלך הרוח, לא יכלה החוכמה היוונית המאוחרת להתפשט על כל המילוי הרוחני. יסוד קדמות העולם שלה הונח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני, והופעתו של הרמב״ם לברר תוכן חולשה זו בעת שעל ידו באה השפעה אריסטואית לתוך מרני ישראל, היא דווקא פלסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. אין להביט על הערך הכמותי של המחשבה הזאת בדבר המסירה של שאלת קדמות העולם וחידושו אל המסורת האמונית לגבי יתר הרעיונות ההגיוניים שבמידת החוכמה היוונית האריסטואית נמדדו. העיקר הוא כאן התוכן האיכותי, וזה הבדק שבחילוניותה של ההשפעה היוונית, שלא תוכל לגשת אל הקודש העליון לבסס השקפת עולם שלמה על פיה בישראל, הצילה ותציל את היסוד העליון מלהיות נטמע בין העמים. והסוקרים הפנימיים החדשים חושבים את נטייתו האפלטוני של הרמב״ם לדבר מיוחד מתוך הספקרייתו ההגיונית, והאמת הוא שלא ההיגיון שלא הביא אותו בחיוב לידי כך, אלא שהניח שביל פנוי לזאת, ועל ידי השביל הזה לא רק הופעתו של אפלטון בה, כי מופעת הקודש של הנבואה ועומק האמונה חדרה אליה בתארתה. ומתוך שסקירתו הפנימית של אפלטון היא יותר קרובה לרוח הדמיונותא, נראים הדברים שיש בתוכנו ההגיוני זרם אפלטוני, ובאמת רוח השם דיבר בו בתורת אלוהי ישראל בלבבו, לא תמעד אשוריו. כתב חידה. מוכן מישהו אולי להגיד, סתם אחד אחד כמו, לאן הוא הולך? מה הוא רוצה? מה כואב לו? או כמה יסודות נגזרים בעניין שאנחנו עומדים בו. טוב, אז אולי נתחיל שורה שורה. קודם כל, יש, אנחנו מכירים באמת שישנם שני הגדולים של החוכמה היוונית, וזה אריסטו ואפלטון. לא חשוב עכשיו תלמיד של מי, רבי של מי, גם אם הוא למד אצל רבו, אבל כל אחד סלל דרך בפני עצמה. מקובל להניח, וזה כמובן מבוסס על החומר בשטח, שהנקודה ההגיונית, הרציונלית, נאמר בלשוננו, הליטאית, בלי שום הרגישים, בלי שום זה, שכל נטו בלבד, זה היסוד של אריסטו. הסתכלות, התבוננות וכו'. לעומת זאת, אפלטון הדגיש את עולם הרעיונות. זאת אומרת, אחד מיסודות השקפת העולם שלו, או התיאור שהוא תיאר, הוא שלמעשה מה שאנחנו רואים בעולם שלנו זה רק צללים של איזה עולם שלם, איזה עולם הגותי שחי בהרגשות שלנו, במחשבות שלנו, ואנחנו רק רואים את ההשתקפות של אותו עולם. אחד המשלים שלו זה משל המערה וכולי, כאילו אתה אומר, יש מאחורינו ברקע, שם יש העולם האמיתי, ואנחנו רואים רק את הדמויות שהן משתקפות מתוך זה. בחוכמת העולם, אפלטון היה רבו של אריסטו, וכאילו אריסטו שמע את תורתו, קיבל אותה, אבל שיפץ אותה והוציא ממנה את היסודות הרגשיים הללו, יותר את הדברים היותר פנימיים, והעמיד את הכל על ההבנה הבריאה. בחוכמת העולם, עד השפעתו של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית מתגברת יותר מהתכונה המושכלת על פי ערכים החיצוניים. זאת אומרת, יש תכונה מושכלת, זאת אומרת, דברים שהם קשורים לשכל, והם נמדדים על פי דבר שאתה רואה ואתה דן אותו, והוא למעשה, הוא ניתן לבדיקה. ויש איזה חיזיון פנימי, זאת אומרת איזה תמונות, איזה הרגישים מעודנים שלפעמים אתה מתקשה באופן רציונלי להסביר אותם, ואפלטון נתן לפנימיות הזאת צורה משוכללת. ועד אריסטו, אז זה היה הדבר השולט בהגות האנושית, ואילו אריסטו אמר, אני רוצה לבדוק מה שאני מבין בשכל שלי, זה קיים ודמיונות, זה לא לעניין. אני חוזר על המשפט, בחוכמת העולם, עד השפעתו של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית, מתגברת יותר מהתכונה המושכלת על פי הערכים החיצוניים. זאת אומרת, יש תכונה שהיא מושכלת, שהיא קורה בשכל על פי דברים שאתה מבין אותם, ולא מעניין אותי כל מיני דמיונות שיש לך בעולם. ואפלטון נעלה את התכונה הזאת של הפנימיות לצורה משוכללת.
לפי אפלטון, כל מה שאנחנו רואים אנחנו לא רואים?
אנחנו כן רואים, אבל הספר הוא למעשה רק ביטוי מעשי של אידאה. זאת אומרת, עולם המחשבות שלך, עולם ההרגשים שלך, סליחה, איפה יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם? ראית אותו, מדדת אותו, הרגשת, אלא מה? אתה אומר, העולם כולו הוא מסודר, העולם כולו הוא בנוי, הוא משוכלל והוא מתואם, אז משמע שיש מישהו שתאם את זה. ומה הוא? יש לי הרגשים, יש לי הרגשים של, של, של גדלות, של סגב, אבל למעשה אני לא יכול לראות אותו. אני רק רואה את ההשתקפות שלו שבא לידי ביטוי במעשה.
אז גם, אבל לפי הפלטון, היו דברים שהיה על ידי ההרגש, זה דבר שאני מרגיש אותו,
אתה קודם שולחן
לא יכול להרגיש.
זאת אומרת, כן, אבל אז למה לא תאמר, איך אתה מבדיל בין זה לזה? הוא לא רצה לקבל את ההבדל, הוא אמר, גם הספר ישנה האידאה של הספר. זאת אומרת, יש איזה, במקום שאני אגיד לך, הגות ליבו של מחבר, שבא לידי בניסוח, נשפך לגיליון על הספר. אבל לפני שהספר הזה בא, אז הייתה איזה אידאה של ספר, שמי שהגשים את האידאה הזאת, הוריד אותה לחיי המעשה. אם היה פה מיסטר גלעדי הצייר, היה אומר לך שהוא מבין את זה מצוין. כי כשהוא לוקח יריית בד ומצייר עליה, אז הייתה לו כבר מחשבה מה, הוא לא התחיל סתם שרבט משהו, הוא רצה לתאר, הוא גדל בבת ים, אני אדבר שלא בנוחותו, והוא גדל כילד בת ימי, וביצירה הציורית שלו הים תופס עניין גדול מאוד. אז אתה רואה את הים ביום שקט, ואתה רואה את הים בסערה, ואתה רואה את הים לפנות בוקר, ואתה רואה את הים בלילה. איפה? זה בלב שלו. אלא הוא צייר את זה באמצעות... אבל לפני שהוא מצייר, אז היה לו, זה עלה לו ברעיונות של... כשאתה אומר דרשה לפני הציבור. אז קודם יש לך מחשבות בלב, ואחר כך אתה... אז למעשה, איפה עיקר הדרשה? עיקר הדרשה זה בלב שלך, במחשבות שלך. הראיה, שאם אתה תבוא ואין ציבור... לך למקדרשה, אבל יש לך את הדרשה בלב. כשאתה רושם אחר כך את הדרשה הזאת במחברת, אתה שומע, הוא רושם את הדרשות שלו. אז זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי בספר. אבל למה זה הספר? זה הכחיתים זה של מה שיש לך בלב. זה היה היסוד הפלטוני והאריסטוטלי. ניחה. מה רבותיי כתוב במשפט השני? אותו הלך של הנבואה שבישראל היה קיים וכאין טבעו הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית. משפט נוקב ויורד. מה כתוב פה?
זה לעומת זה.
פיין. זאת אומרת שגם בישראל אנחנו מכירים דבר דומה לזה. קודם כל תראו איזה, איך שהוא בחר את המילים בצורה כל כך יפה. אותו הלך של הנבואה שבישראל עדיין היה קיים, וכאין טבעו הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית. אז קודם כל, איזה עובדה היסטורית מונחת פה? עוד פעם? יופי. כשאתה אומר, כן, נכון, צדקת. זאת אומרת שבזמן שאפלטון ואריסטו חיו ביוון ובנו את האסכולות שלהם, והאסכולה עצמה זה מילה יוונית שמשמעו סקול, בית ספר, אקדמיה, לימודים. נו, מה אומרת המשנה בסוטה? מי שמת יוסי ובינזר, מה בטלו? אנשי אשכולות. והגמרא שם מתפלפת, מה זה אנשי אשכולות? איש שהכל בו סקול, אנשי סקולוס, סקולר. זאת אומרת, אנשים שהם ביקשו ללמוד את כל מה שיש בידע האנושי. יופי. אז מה המשמעות של אריסטו ואפלטון שם באיי יוון, שיש לזה איזה הקבלה במה שמתרחש בישראל? נו, איפה יש לנו עדות מפורסמת שאני תמיד מסלסל בה מכוחו של רב צודק בהקבלה הזאת? הגמרא ביומה, הגמרא ביומה מספרת על שמעון הצדיק, שכשאלכסנדר עבר בארץ ישראל במסע הכיבושים שלו, אז הוא הלך לפגוש אותו, והגמרא שמתארת בצוריות רבה איך הוא לבש את הבגדים, והלך עם תלוחת לפידים ושונים פרחי כהונה, ופגש את אלכסנדר, ואלכסנדר ירד מעל הכיסא, מעל הסוס, והשתחווה לו. שאלו אותו, מה אתה מלך גדול משתחווה? הוא אמר, כדמות הזאת יוצאת ובאה לפניי בבית מלחמתי. בסדר, אז עכשיו אנחנו נעזוב מה כתוב פה בגמרא, אבל מה אנחנו יודעים מי היה הרבי של אלכסנדר? אריסטו. אבא שלו היה אבא של אלכסנדר, היה פיליפ, מלך מוקדון, היה גויים כסף, שכר לבן היקיר שלו, רבי טוב, אריסטו היה הרבי שלו. זאת אומרת, שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה. זאת אומרת שהנה יש לך הקבלה, פשוט עובדה היסטורית שמושחלת בסיפור הזה, שאריסטו ושמעון הצדיק הם מקבילים, אפלטון קצת לפני זה. שמעון הצדיק היה משאר כנסת הגדולה. בכנסת הגדולה נמנו שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, שהם חתימת הנבואה. זאת אומרת שיש נבואה בישראל. הנבואה הזאת עומדת לפני חתימתה. אז כשהיא נמצאת בעצם יצירתה, אז יש לה זרם ראשי. אבל כשהיא עומדת לחתם, אז נשאר עוד לחלוך, לחלוכית, נשאר עוד איזה חיוניות, אבל היא לא מספיק גדשינה. אותו הלח של הנבואה, שבישראל עדיין היה קיים, זאת אומרת, תקופת נבואה זה לא רק פעילות של אישים מסוימים, אלא תקופת נבואה פשטו שיש פה איזה מצב רוחני שאנשים כולו הם ברמה הזאת, והרמה הזאת עומדת להסתיים, אז עוד נשאר משהו. הוא כאין טיבו, איזה בחירת מילים מעודנת, הוא משהו דומה לזה, למה שיש בישראל לחלוכית של נבואה, הייתה התייצרותה, ואז נוצרו יצירות של בינת האדם החילונית. ההבנה החילונית, זאת אומרת, בלי יסודות של גילויים עליונים וכולי, היא, זאת אומרת ככה, ברב צודיק זה נוסח נמרץ מאוד, הקדוש ברוך הוא מלמעלה, אני מתאר את זה כיורגס, הקדוש ברוך הוא מלמעלה שולח קרניים, שולח איזה השפעה. בישראל ההשפעה הזאת לובשת צורה של נבואה, אצל אומות העולם, החילונים, הגויים, זה לובש צורה של אפלטון. יש איזה...
החילוני לפורה זה אנטי-דתי.
לא, חילוני כאן הכוונה לא קדוש, שלא בא ממקור גילוי חיצוני.
אדם מנסה, מחפש מילה שתגיד מחשבה, זאת אומרת, משהו של חשיבה אינטלקטואליה.
זה היה ברגעים שכבודו לא היה פה, שאנחנו ניסינו להסביר את התרומה של אפלטון, שזה לא תמיד יסודות אינטלקטואליים, אלא זה יסודות יותר של הרגשים. זה היסודות הפנימיים שיש באפלטון ואין באריסטו. לעומת הקדושה היהודית. חילוני כאן לא הכוונה כמילה שלילית, אלא בוא נאמר כך, אם אני מוצא איזה קווים משותפים לדמיון הנבואי, מה אומר הדמיון הנבואי? ראיתי את השמש על כיסא רם ונדסה וכו' וכו' וכו'. אז מה? נניח הפרק הזה שאמר ישעיהו וב נאמר במקדש, הוא רואה לפניו מקדש בנוי, הוא רואה לפניו ספר, אבל הוא אומר יש אידאה. נו, איפה מצינו בחזל שהתחבטו בזה? ומעיקה ירושלים של מעלה. אין, אומרת הגמרא, מה הפשט? אתה מדבר איתי על ירושלים פה, אני מבין טוב, יש ירושלים, יש... אני רואה תכלס, אני ממשש את זה. אז מה אתה אומר? אתה אומר יש ירושלים של מעלה, יש איזה אידאה. והאידאה הזאת שם, 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 שם זה האמת. אלא כשהיא יורדת לעולם שלנו, אז היא משתקפת בצורה של בית המקדש. מה זה בית המקדש? לוקח רבנים, לוקח... אתה מבין מה הוא מרוויח מזה? בא אחד ואומר לך, למה אתה משתחווה? אתה משתחווה לאבן, אתה משתחווה למזבח, מה זה? טיפש. יש איזו אידאה גדולה, אלא כזה יורד לעולם שלנו, אז זה מתלבש בצורה של שיש ועצי הרזים, ומה שמתואר בספר מלאכים כבניית המקדש. אבל זה רק השתקפות של אותו רעיון. אז זה קדוש, והנה אתה רואה איך אותו יסוד שמופיע כאן, מופיע גם כאן בדברים האלה.
הייתי אגדה, ממש מלאכות.
זה רציתי לספר, שישנה איזה, גם אני עוד לא מצאתי וזה כתוב, אני יודע איפה צריכים לחפש את זה, צריכים לחפש את זה בתקופת הראשונים, וזה יהיה בקטע השני, אני כבר רואה שלא נגיע אליו, אבל יהיה לכם דמי חנוכה טוב. בתקופת הראשונים שהיו כאלה שהגיעו לכדי ההרצה של אריסטו וכולי, אז אמרו לא יכול להיות סתם ככה. אליהו הנביא לימד תורה את אפלטון. זה מה שמצאת, משהו כזה?
לא, שהוא תרמיהו בוכה לאבנים, הוא שואת המדה בוכה לאבנים, אז הוא מגיעים בעצם איזשהו דיון על אידאה.
זה לא שמעתי, זה לא שמעתי. אם ככה זה ראייה מצוינת בדבריי. אבל נדמה לי, אולי, אם תמצא אני יודע לך. אבל העיקרון הוא, מה הפשט של אפלטון ואליהו הנביא? אז בפשטות זה לא יכול להיות שגוי יגיע לכאלה, יהודי אחד היה מוכן ללמד אותו. בעומק הדבר מונח פה עומק גדול מאוד. יש פה הקבלה בעולם הרוח. ואתה שואל, האם ההקבלה הזאת הם מקבילים שאף פעם לא נפגשו, או שיש כאן איזה מקור משותף? אז נקרא פעם נוספת, אותו הלח של הנבואה שבישראל עדיין היה קיים, הוא כאין טיבו, כאין טיבו, זה משהו דומה, הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית, מה שהיצירות שהשכל החילוני הגיע, הוא דומה, זאת אומרת, הוא חיפש אידאה.
אבל למה בינת האדם החילונית הגיע דווקא בסוף שולי הנבואה של עם ישראל?
לא, לא, אני מסביר לך, זה המקביל. אני אראה לך, אני מקדים לך כבר עכשיו את ההסבר של המשפט הבא, אקרא אותו ואני אנסה להסביר. בנטיית הצדדים הייתה יצרה דעבודה זרה מתפרנס ממנה, ובקדושה גדלות הנשמה בפנימיותה וסיגוב האמונה בתוכן החיים. שוב אסתמך על גמרא. הגמרא מספרת שוב ביומה ש כשבראשית בית שני התחיל עוד פעם העסק עם עבודה זרה, אין לנו ראיות לזה, אבל רק הגמרא מדברת, אז אנשי כנסת הגדולה עשו שם סקנדל גדול, ואמרו גבל ביה ביה, מכאן ראיה שאומרים ביי, ביה ביה, ושם בראשי משהו שזה לשון זעקה, כאשר אומרו היום ביי סתם תרבות של גויים, אומרים שלום, מה לא טוב בשלום, גם אנשי שלום עכשיו אומרים ביי, משמע שהם לא מתכוונים לשלום. על כל פנים, אז תפסו אותו והכניסו אותו לאיזה דוד גדול רותח, ויצא מבית קודשי הקודשים, ואז כתוב, מה כתוב פה איזה מין אגדה? כאן כתוב שיש איזה יחס בין עבודה זרה לקודש הקודשים. וואה, נורא. זאת אומרת שיש יחס בין הנבואה, הנבואה בזרם הראשי שלה, נביאים שמנים, ישעיהו, עמוס, נביאים נביאים, אז מה הולידו בצד השני? אבוי דזורי, אבל אבוי דזורי שמנה. כשבישראל הצטמקה עבודה, הנבואה, אז שם הצטמק אבוי דזורי. ויש פה אריסטו ואפלטון, זה הרי נפלא מיועד עצם התופעה הזאת. מפני שאותה אגדת עם, לא יודע איזה מקור שלה, לא יכלה לסבול איך מתנהלים שני מסלולים מקבילים, כאילו בלי נקודת פגישה ביניהם, הביאו את אליהו הנביא שילמד חברוסה עם אפלטון. זאת אומרת ש, 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 ששני המישורים הללו ייפגשו באיזה מקום שהוא. אז בוא נקרא מה הוא אומר. בנטיית הצדדים, זאת אומרת, כשהגילויים הרוחניים הולכים ברשות הרבים, הם הולכים בדרך הראשית, אז לא יכול להיות שנבואה תביא תופעה שלילית. אבל כשזה נוטה לצד, איך קוראים לזה? סיטרה אחרא לצד האחר, היה יצרא דעבודה זרה מתפרנס ממנה. מה אמרה הידיעה הנבואית? ראיתי את השם יושב על כיסא רם. מה פשוט ראיתי את השם? יש לי איזה אידיעה. זאת אומרת, אני רוצה לראות משהו, משהו. מה זה עבודה זרה? משהו, משהו. זאת אומרת, אותה תופעה של עבודה זרה, שהיא מתייחסת לראייה, היא מתייחסת לתפיסה המוחשית. אגיד לכם בסגנון של רב צודק, מה מאפיין בישראל מבחינה היסטורית את התקופה עד אנשי כנסת הגדולה? מה הסמל הבולט ביותר? תורה שבכתב. כתוב, לוחות, בית ראשון, מוחש, אתה יכול למשש אותו. מה קורה בתחילת בית שני? זה הופך להיות, אתה אומר כך, או אינו אלא כך. אני מתחיל לחשוב, מה הוא כתוב בתורה שבכתב? זה רק כתוב, אני הולך להתפלפל. כתוב גם. זה נתון, אתה יכול למשש את זה, זה נתון. אז אתה לא שייך שאתה תתפלפל עם העובדה הזו שזה נתון. לדון, לפלפל, לחשוב. המוח שלי הוא פונקציה. בגזרת הכתוב סוגרים את המוח. אתה רק תשנה ותלמד. בעל פה דנים, מפלפלים, מעין ההר. אתם זוכרים את הגמרא במנחות חפתת המפורסמת, שרב עקיבא, שמשה רבנו נכנס לישיבה של רב עקיבא, לא מבין מה רוצים שם. פשוט הוא לא מבין. עובדה היא שחלשה דעתו. מתי משה רבנו היה מבסוט? שרב עקיבא אומר, הלכה למשה מסיני, גם פה לא מתווכחים. זה קטגורי. אמר, טוב, אז מה פשוט? פשוט, הדרגה של משה, משה הוא הסמל של הנתון. הוא שני לוחות אבנים מוריד בידו. לא מפלפלים ולא מחדשים. הבקיבה הוא המפלפל. מה המוח שלי אומר? כשאני אומר מה המוח שלי אומר, אז מה המקביל שלו? הפילוסופיה. בעבודה זרה, בעבודת פסל, במה שאתה רואה בעין, לא שייך לומר שכל. אני מספר לך עובדות על אלים. אני מספר לך מסורות על מלחמות בין אלים. זה נתון. מה, 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 מה ישר לפלפל פה? אבל מה אומר אריסטו? מתחיל השכל? שמעון הצדיק מתחיל לבדוק? אז ירדה לעולם. אני עכשיו עושה מה שלא כתוב ברב קוק, אבל אני יודע שאני מושפע מפה, שאני לא מפשט ברב צודק. זאת אומרת, ירד לעולם יסוד של התבוננות אישית. אז בישראל זה לובש תורה שבעל פה, הנוגה, ככה מפלפלים האי נהר, ובאומות העולם זה לובש אריסטוטליות, הפלנקטוניות, הדברים האלה.
כדי לשמור על האיזון של הבחירה החופשית, זה דבר
מוכר. סליחה, מי אומר?
אם יש נבואה, אז לכאורה לא יכול להיות אחרת. יש נבואה. אז צריך להיות רגשות כאלה שנבואות לעבודה זרה.
סליחה.
כשהשכל עובד, צריך להיות ספר
שיתמודד
עם זה,
יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק. אתה אומר אבל על אותם החלקים האנושים בישראל, זאת אומרת,
זה לעומת זה עשה אנושים, זה גם צריך להיות
איזון. יכול להיות, יכול להיות. איפה למשל יש לנו תופעה של ביניים, שנביא הוא על גבול תורה שבעל פה, האישיות של הנביא עצמו? כן, עוד יותר, אבל שם הוא שואל על המראות, זאת אומרת, הוא ראה מראות, רק הוא לא יודע לפרש אותם.
למה? הוא שאתם כהנים,
כן, כן, כן. מצוין, אבל עוד אחד, עוד יותר נמרץ. שם בסביבה, זה מוכר להיות בסביבה. עזרא ומלאכי. איש אחד שהוא ראש העל פה, וזה עזרא, ראש תקופת הסופרים שמפלפלים בדברים האלה, והוא נביא. ואיך זה בא לידי ביטוי בנבואה שלו? איך הניסוח של הדבר הזה, שמעתי מהרב יעקובזון, איך הניסוח של דברי מלאכי, או נתחיל, איך הניסוח של הספרים, מדרשי הלכה קדומים, אתה אומר כך, אוי נוי לכך, זאת אומרת, אתה מנציח את סגנון הוויכוח. נו, איך הייתה הפטרה בתולדות? אמר, משם עוד אלוקים? מה, במדוניסטים? יש שם איזה ש... הכל, איזה ויכוח, יש איזה דיאלקטיקה. אז זה ממש כמו החכמים בבית המדרש. זאת אומרת שסגנון הנבואה של מלאכי, או חלק מהסגנון, גם הוא נעוץ ולקוח באותו סגנון של מדרשי ההלכה הקדומים. אתם רואים ביטוי... בוודאי, בוודאי, זאת אומרת, ואז אומר, אבל שפתי כהן, נו.
מלאך השם צבקות.
כן, אבל למה שפתי כהן? מה סיפרו חז"ל? מזל? אפה, אשתי אלה בריא. חז"ל דיברו שהזוג הראשון, משה קיבל תורה, נכנס אהרון ולמד עם משה רבנו, אז הם דנו. זאת אומרת, משה מקבל קטגורית. אהרון צריך כבר במוח שלו להתחיל לעבוד. אז הוא מתחיל לחשוב, מתחיל לפלפל, מתחיל לדון, אז זה הזוג השני. אחר כך נכנסו אחרים. לכן אהרון, מה הוא? אהרון יהיה נביאך, מתורגמנך. הוא לוקח את הדברים האלה ומנסה להבין אותם בשכל שלו, איך זה עובד בדברים האלה. אז ממילא שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, מהפה שלו, דהיינו מהתורה שבעל פה יש פה תיאור, אבל גם עזרא הרי הוא כהן. זאת אומרת, יש פה, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, שיש פה איזה, היסודות הללו שמופיעים בצורה הזאת. אז נמצא שבנטיית הצדדים, כשהעסק הזה פולש לצד, זאת אומרת לצד הלא חיובי, היה יצרד עבודה זרה מתפרנס ממנה. מאיפה, הרי הרע אין לו שורש, מאיפה יש לו קיום? לפי כמה במקורות, בבקשה? זאת אומרת שהוא מתפרנס ממנה. זאת אומרת, הוא שואב את חיותו מהדברים האלה. וינצלו את מצרים, איך פרשו? הם הוציאו את כל החיות, איך קוראים לזה בשפה? העלו את הניצוצות, העלו את כל הניצוצות, הוציאו את כל הניצוץ של החיים, אז הוא מת. אז לא, כשאני מוציא את ניצוץ החיים מזה, אז לא נשאר שום דבר, אז הוא מוכרח למות. ואתה מחיה את כולם, אז אתה מחיה את זה. אז איך הקדוש ברוך הוא נותן חיות לרע? הוא נותן חיות לאמת. יפה, אבל הוא נותן חיות, הרי יותר פשוט, הוא נותן חיות לטוב, ואז מישהו גונב את הדברים האלה, זה הוא אומר מתפרנס ממנה. זאת אומרת, יצרד עבודה זרה, מאיפה יש לו קיום, מאיפה יש לו פרנסה? יש לו פרנסה מדרך האמת, רק שזה הולך לצדדים האלה, האפלים האלה, אז זה מתפרנס בצורה כזאת לא, 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 לא לגיטימית. ובקדושה, כשבצד החיובי, אז יגדלו את הנשמה בפנימיותה. אתה חי בתקופה נבואית וסיגוב האמונה בתוכן החיים. זאת אומרת, אתה בתוך כל החיים שאתה חי, אתה, האמונה שלך נעשית יותר נשגבה, יותר נמרצת. זאת אומרת, אתה הכרת נביא, אתה ראית נביא וכו'. מה קרה? אבל זה נפסק, הפסקת רוח הקודש של הנבואית בישראל, ולא כתוב עכשיו למה, וזו יחידה שאין פתרון טוב בשבילה. יש איזה גרא בסדר עולם שאומר, מלך, שם כתבו ככה, מלך גדול היה אלכסנדר מוקדון. עד כאן דברי נבואה, מכאן ואילך את אוזנך לשמוע דברי חכמים. הגרא הזה, או שזה ניסוח סדר עולם, אני לא זוכר איך הגרא הוסיף שם בסדר עולם, אבל זה בערך העיקרון. מה כתוב פה? כתוב פה, יש איזו תופעה היסטורית מיוחדת בבינה של הופעת אלכסנדר. אז מבחינה היסטורית זה היה שינוי גדול. כמה פה אימפריה, כמה פה איש צעיר ששטף את העולם כולו, ובעקבותיו למעשה מה הגיע? ההלניות. אלכסנדר כבש את מרבית העולם התרבותי של אז בפועל, אבל הכיבוש שלו היה כיבוש טכני של צבא, אבל אנשי הצבא האלה הביאו איתם תרבות, הביאו אותם רוח חדשה, הביאו אותם את הרוח שהיא בחלקה נכונה, מה שהרב רומז בסוף, מה שכתוב בזוהר, שהיוונים זה קרייבד לאוחא דמאמנותא, הם קרובים לדרך האמת. נו, אתם לומדים יורדי, אתם לומדים יורדי, מיד ישמע. ומה קורה אם הם קרייבד לאוחא דמאמנותא? אז מין בבינו, מחריב בה. כבר הזכרתי כמה פעמים בשמו של הרב אוטנר, אתה יודע מה זה התמצרות. אתה לא יודע. ומה זה התעשרות באלף, אתה לא יודע. מה זה התייבנות? אז תופעת ההתייבנות מוכרת. אתה מכיר שמנסים ללמוד את רוח יוון, מנסים ללמוד את, את הכללים האלה. זאת אומרת, אתה רוצה לאמץ לעצמך יווניות, אורח חיים, לשון, השקפת עולם, הנהגות. זה יכול להיות גם בצורה של, של נאמר, של איזה סלון שמדברים רק יוונית. יהודי אחד הגיע ממזרח אירופה לפריז, אז הוא ראה ילדה קטנה מדברת צרפתית, הוא אומר, כזאת קטנה וכבר מדברת צרפתית. צרפתית היו מדברים האריסטוקרטים, שהבת גדלה, שלחו אותה לסלון ללמוד צרפתית. זה התרבות המודרנית. זאת אומרת, הם הביאו את המאורח חיים, אז למה אין התעשרות באלף? עם ישראל אף פעם לא ניסה לחכות את דרכי אשור, למרות שאשור שלטה פה. גם היוונים לא ניסו בשלב הראשון. האמריקאים היום, אין להם, לצרפתים אולי יש עוד, יעני עוד חיים מימי דגול, אבל האמריקאים אין להם איזו הרגשה של מסר שאתה תהיה אותה אמריקאי. אתה כבר רוצה להיות אמריקאי, מרשרשים לך בדולר. אז באיזה מקום שהוא אתה רוצה לאמץ לעצמך את תרבות, היי, היי, כל מיני האמריקניזם כזה. מדוע? כי נדמה לך שאתה יעני אין, אם אתה כמו, זה עצמה אמריקניזציה כזאת. בימי אנטיוכוס שם התחילה איזה מיסיונריות כזאת של, זה בדיוק כמו ששרת החינוך מה שמונח לה בראש, למה אין בתלמוד תורה הדרה קודש, למה אין דגל ישראל ואין מגילת העצמאות, שלחה יעני ערכת חינוך ציוני שיהיה כתוב התקווה, מה יש? הרי חיבר אותו שיקור מפורסם, הימברג היה שיקור, ואיפה הוא כתב אותו? בדלית אל קרמל, בכפר הדרוזי הזה, שם הוא ישב וכתב לך על שנורי, על אימברג, על התקווה. אז באיזה מקום שהוא, איזה סיפורים פיקנטיים. אז מה יש? אז אם אותו ילד לא ילמד התקווה, אם הילד לא ילמד התקווה, מה אכפת לה? אלא מה היא מסבירה לך? ראינו לעם אחד, גיבוש, חינוך, עין, ההר, כל הסיבור. מסתום אותה אידיאולוגיה הייתה. אבל אז...
אולי מפני שיקפו אותה, אבל הקימו את האצטדיונים, הקימו את דברים כאלה שמשכו אותה.
זה מה, אבל הם בנו את האצטדיון העני בשביל בני השגרירים. הם בנו את זה בשביל היוונים שלהם.
בנו של זה?
לא הייתה... אני חושב, גם היום, אני, כשאמרתי צרפת, אני מתכוונתי בעצמי, דגול, הצרפתית של המאה ה-19, היה יעני, האור שבצרפת מוכרחים ללמד את העולם כולו. מה זאת אומרת אם יהיו חשוכים כאלה? תתפוס לך היום את קניה, שם את מבוטו, ומאיפה באים הקושים האלה. זה עוד ממאה הקולוניאניזם הצרפתי שצריכים ללמוד צרפת. במגרב אתה עוד יכול לראות את זה, בבנגזי, בצפון אפריקה, במקומות האלה. עוד קיימים דברים כגון אלה. אבל המצרים לא היה אכפת להם, האשורים, הבבלים היה אכפת להם. הוא עצה דבר אחד. שתוק, שב בשקט, תביא כסף, תשלם את המיסים, תודה רבה. סליחה, טולרנטיות אומר ככה, אני מכיר בזכותך לחיות בדת שלך, סובלני, זאת אומרת שאכפת לי ממך. המצרי לא היה אכפת לו, הוא לא עניין אותו, הוא לא רצה שום דבר, הוא בכלל, זה לא ימין במינוי, נו פרדיק, זה לא היה שום נקודת השקעה, מה אכפת לו? כשאשור או בבל שלטו פה בשטח, מה הם רצו? הם רצו שתהיה ילד טוב, אל תעשה מלחמה, אל תעשה ברית, תן כסף ותשתוק. האידאה הזאת يعني انت مكير مركز التربوت الصرفتيت יש כאלה מיסיונריות, שליחות, יש סוכנויות, נספח תרבותי, מה אכפת לי את נספח תרבותי? ואין, נספח צבאי זה מרגל אלגנטי, אבל נספח תרבותי מה זה? מה אכפת לך מהתרבות שלי? תן לי לחיות. זה היה איזה מסר. על כל פנים אין התבבלות, אין התעשרות. מדוע? כי לא הייתה נקודת מגע. התייבנות הייתה נקודת מגע. זאת אומרת, היווני הרגיש, יווני ברמה שיש לו דיבור עם יהודי, הוא מבין אידאה, הוא מבין מחשבות, הוא יודע על מה מדברים.
לכן חזר חששו כל כך?
בוודאי. כי הם למדו יורדי, מין במינו, הם פחדו שיהיה פה תערובות, ואם הם הרוב אז ילך אחרי הרוב, יהיה אחד ב-60, אחד ב-1,000, מי יודע מה שיהיה שם. אבל אם זה חתיכה, שהיא ניכרת, והיא נופלת לחתיכות, אתה מוציא אותה, אולי שוטף אותה, וגם אנחנו את הסיפור, מה צריך אותה? אז זה בכלל לא מתבשל ביחד. אני קורא עוד פעם. הפסקת רוח הקודש הנבואית בישראל ביססה בצורה החילונית את המעמד של התגברותה של הרציונליות וערכי ההרגשה. סליחה, ערכים שקשורים לרגש. ביססה את התגברותה של הרציונליות וערכי ההרגשה. זאת אומרת, ככה יש לי הרגשות שאני לא מגיע לכלל ניסוח. פתאום אני בהיי. פתאום אתה מתחיל רק רגע, מה פשט חי? אני מנסח את זה, אני משתדל להיות מודע, אני משתדל להיות, שיהיה ברור לי מה אני רוצה.
לא בגלל היוונים, אלא זה
לא מוצא תלוקים. נכון, נכון. קודם כל, הוא מדבר על מה נעשה בישראל. בישראל, הפסקת רוח הקודש הנבואית בישראל ביססה בצורה החילונית, זאת אומרת, לא בקדושה, אלא פשוט על פי כללים של מבנה חברתי, של מבנה פסיכולוגי, של יסודות כאלה. זה ביסס את המעמד של התגברותה של הרציונליות וערכי ההרגשה. נסתם המהלך, נסתם השביל...
כאילו שמישהו דומה, כותב שיר, מישהו מבית המדרש, אז גם זה יכונה משהו חילוני?
למה זה קשור בכלל לעניין שאנחנו עומדים בו?
אבל הסביר שחילוני זה כמובן כל השעשה שאינה נכון, משהו שהוא לא
בא... מי שהיום כותב מבית המדרש, אז הוא למד תנך, והנה יש לו את ההשפעה הזאת, הוא מדבר ברוח קודש, הוא אמר פייט, קח את ביאליק. שיר הכי חילוני שלו, יש לה נבואות, מטבעות לשון שהוא לקח בתנך, אז הוא נתן לי איזה סיבוב, אז זה לא יכול להיות חילוני. אני מדבר על מי, על גוי. גוי שמעולם לא שמע תנך ולא עשה שום דבר וכו' וכו' וכו'. אם אין נבואה בישראל, אז זאת אומרת שאין יסודות של הרגשים למעלה מעשרה, אז הוא כולו ידבר. זה מה שכתוב. נסתם השביל העליון אשר למהלך הרוח. זאת אומרת, מהלך הרוח יש לו שביל ראשי, והוא השביל השכלי, הרציונלי, המתבונן, המדמיד, כל הדברים כגון אלה וכו'. אבל אם זה נסתם, מה הוא התכוון לומר כך? למה בכלל יש שביל רוחני עליון לאומות העולם? מכיוון שיש שביל רוחני בישראל. אבל אם נפסקה הנבואה, אז השביל הרוחני של ישראל הוא נסתם. לא יכלה החוכמה היוונית המאוחרת להתפשט על כל המילוי הרוחני. אתם שמים לב כמה הוא דקדק. הוא אמר, החוכמה היוונית המאוחרת. זאת אומרת, הוא מדבר על החוכמה היוונית שהייתה אחרי, נניח, אפלטון. כי שוב אני אומר, אפלטון וליהו הנביא כאילו מייצגים זה לעומת זה יסודות רעיוניים רוחניים. כיוון שנסתם, נסתם, נספץ גם כאן, אז כאן הולך רק עם שכל. יופי. מה נתנה החוכמה היוונית הזאת? היא גילתה עולם מסודר, אבל בשום פנים לא יכלה על פי שכל להבין שיש בריאת העולם. כי למעשה מה אומרת בריאת העולם? היא אומרת, בוא נלך למדרגה למעלה מההבנה שלנו, מעולם הניסיון. קודם כל יצרו את האלילות. היה הרבה לפני שהיה
יוון.
יופי. אנחנו לא מדברים על האלילות היוונית, אנחנו מדברים על הפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית הייתה מבחינת האלילות. העולם ההגותי היווני, וזה הרי מה שהעסיק גם את הקטע הזה. אז איך ההסבר? כיוון שהכל עובר דרך המוח, דרך העולם המתמטי, דרך החשבון, אז אני יכול להכניס למעבדה את כל הדברים, אבל אני לא יכול להכניס למעבדה את העין, ולכן לא יכול לצאת משם יש. כל מה שיש לי במעבדה, כל מה שיש בדרך, זה יש מיש. שינויים של היש, וכל המדע בנוי מסביב ליש מיש. עדיין, אתה יכול להיות חכם גדול מאוד, שאתה תדע יש מיש במערכות כוכבים, יש מיש במערכות כימיה, יש ביש בצמחים, בכל. אבל את העין אתה לא יכול להכניס, כי העין אומר לך, בוא למקום לפני היש. אבל איך אתה יכול לצאת מתוכך? אתה לא יכול לצאת מעצמך. אז אם אין עולם חוץ ממה שאתה מבין, אז לא יכול להיות דבר כזה. לכן העולם הוא קדום. הוא קדמון, דיינו, לעולם יש בו יש. לא הבנתי. הפילוסופיה היוונית נתנה משמעויות רוחניות לעולם המיתולוגי. זאת אומרת, כשחכמי ההגות היוונים ביקשו לתת הסבר עם דוגמאות, אז הם הביאו דוגמאות מהעולם המיתולוגי. אבל העולם המיתולוגי, למשל, ניתן לך דוגמה, אלת האהבה ואני יודע, ואלת האש. אז הם אמרו, זה מייצג אידאות. אז זאת אומרת, הם לא אמרו שיש פה איזה מציאויות כאלה, הם השתמשו בחומר שהם מצאו בתרבות היוונית הקדומה בשביל להלביש את זה באידאות שלהם. זה הריסו של אלי, זה שים לב, זה אהבה ופריון וכל הדברים האלה שהם בתוך שלום, אלא זה מתלבש בצורה כזאת. אז עוד פעם בעולם, אין אל, עובדה היא שבשום סיפור יווני לא מסופר על בריאת העולם מתוך עין. זו הייתה פגישה ראשונה עם המחשבה היהודית, שיש עין, והעין, מתוך העין הזה ברא מישהו את היש. לכן הניחה הפילוסופיה היוונית את קדמות העולם. יסוד קדמות העולם שלה הונח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, אתה לא יכול מבחינה הגיונית, אתה יכול להוכיח משפטים במתמטיקה. מבחינה הגיונית, אתה יכול לקבוע ניסוחים בבוטניקה. אבל אתה לא יכול מבחינה הגיונית להוכיח שקדמות העולם. מדוע? כמו שאמרנו, דבר על ראשית שאינה ראשית. הרי כל מי שיש לו ראשית ואחרית, איך הוא יכול לדבר על ראשית שאין לה ראשית? אז אומר, אז לכן למעשה מבחינה הגיונית אי אפשר להוכיח לכאן ואי אפשר להוכיח לכאן. זאת אומרת, זה דבר שלא ניתן להכרעה שכלית. מי היה זה שחידד את זה בצורה כל כך בהירה? מי? הרמב״ם. הרמב״ם. למה? הרמב״ם פה הלך בין הטיפות. אמר ככה. למדתי חוכמה יוונית. הוא למד אותה. נכון? הוא למד אותה בכלים הערביים שלה. עד כמה שידעו, הרמב״ם לא ידע יוונית. אבל הוא הכיר את כל הפילוסופיה היוונית מהתרגומים הערביים שלה. ושם הוא בדק אותה טוב. ומה הוא אמר? ממש בכל הדברים האלה שקראתי, הוא אומר, אין הוכחה שזה אמת. אין גם הוכחה הפוכה. אז ממילא שאני שואל את עצמי, איך נברא העולם? אז אומר, אם אתה המדע הכללי, המדע הפילוסופי, כל מדע עד תקופתו של הרמב״ם לא יכול להכריע בשאלה הזאת, אז אני הולך על פי מה שאבא שלי סיפר לי, על פי האמונה. זה מה שכתוב במשפט הבא. יסוד הקדמות, יסוד קדמות העולם שלה, מיד ישמע, יסוד קדמות העולם שלה הונח ברפיון. זאת אומרת, ההנחה הזאת הייתה ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. וההופעה של הרמב״ם לברר תוכן חולשה זו, כשהרמב״ם בהיגיון רב הראה שאי אפשר להכיע לכאן ולכאן, בעת שעל ידו באה השפעה אריסטואית לתוך מחנה ישראל, זאת אומרת, הרמב״ם הרי הכניס יסודות של מחשבה אריסטוטלית. אבל מכיוון שהוא ברר את התוכן של החולשה של עולם קדמון, היא דווקא, והרמב״ם אמר שאי אפשר להרניח את זה באופן הגיוני, אז מה צריך לעשות? אז צריך להאמין. נמצא שדווקא המחשבה הזאת של הרמב״ם, שההכרעה שלו הייתה, אז בוא נשאל מה הוא גמרת התורה, היא דווקא פלסה את הנתיב לערך האמונה יותר עליון לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. אז מה אמר? באים, אתם רואים איך יש פה הגנה סמויה כל כך נפלאה על הרמב״ם. מה יאמרו אלה שיגידו, הרמב״ם הזה, מה הביא לי פה את אריסטו, מה הביא לי פה? שעה, שעה. הרי כתוצאה מזה שהרמב״ם דיבר על אריסטו וכו', מה הוא הראה? הוא הראה שגם אם אתה אומר לאריסטו, אל תביא לי ראיה מאריסטו, כי אריסטו לא יכול להוכיח שהעולם קדמון. זאת אומרת, אריסטו איננו יכול להכחיש את סיפור בראשית ברא אלוקים. אז לכן אומר הרמב״ם, בוא נהיה, זה לא, זה לא. ומה התקמן? התקמן סיפור הבריאה. אז למה לא לקבל אותו כאמונה? הרי מה שיכחיש את זה. זאת אומרת, על ידי זה שהרמב״ם היה זה שיכניס יסודות של מחשבה יוונית בהסתכלות העולם וכו' וכו', הוא דווקא הראה את העוצמה של האמונה שקיבלה חיזוק גדול על ידו. אני אקרא פעם נוספת, תראו. יסוד קדמות העולם שלה, של המחשבה היוונית, הונח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, מבחינה הגיונית זה רופף. והופעתו של הרמב״ם לברר תוכן חולשה הזו, כשהרמב״ם במורה נבוכים אמר שאי אפשר להכריע בשאלה הזאת, כי אין הוכחה בחוכמה היוונית לדבר הזה, אז הוא ברר את זה, בעת שעל ידו באה השפעה אריסטואית לתוך מחנה ישראל, אז כאילו יש איזה מין קטם על הרמב״ם שיכניס השפעה של אריסטו בישראל, אבל היא דווקא, זאת אומרת ההופעה הזאת של הרמב״ם, התרומה שלו, היא פלסה את הנתיב לערך האמונה היותר עליון, דהיינו שיש בורא לעולם לשלוט על כל ערכי החיים הפנימיים. זאת אומרת, מכאן ואלה, ברגע שאמרת בורא לעולם, גמרנו את הסיפור. תגיד כל מה שאתה רוצה בענייני הגות ומחשבת, איך שתסתובב יש בורא לעולם. אז מה אכפת לי שלמטה הבאת איזה יסודות אריסטוטליים? אבל בלב של העניין הפכת למאמין בבראשית ברא אלוקים. כן,
זה מזכיר להרבה סיפורים בגמרא של איזה פילוסוף שבא לחכם ואומר לו את השאלה, ועל ידי התשובה של החכם בעצם הוא חדד את הנקודה.
נכון,
אבל התשובה בעצם דוחה את הפילוסוף, היא דוחה אותו לגמרי. מה שקורה שהרמב״ם לא דוחה את הפילוסופיה, הוא משתמש בה, הוא לא מתחדד על ידה.
נכון, הוא לא צריך, אבל הוא מראה לך את חולשתה. אתה פילוסוף חושב שיש לך פתרון לכל השאלות, וכשאני שואל אותך את מי ברא את העולם, אז אתה מתפלפל, מתפלפל, מתפלפל איתי, ובסוף לא יודע, לא יכול להכריע. אוקיי, אז אתה, אין לך תשובה לשאלה, לי יש תשובה, בריא ושמה, בריא עדי. אז בוא נקבל את המסורת היהודית. אז זאת אומרת, הרמב״ם אמר, מזה שאני מתיידד עם הפילוסופים, מזה שאני מתפלפל איתם, מה אכפת לי? הרי בעיקר היסוד של הדבר אני נשאר. זה מה אומר, איך הרמב״ם תרם תרומה משמעותית מאוד בדבר הזה. אז מה יש עם למד חוכמה היוונית? עוד פעם?
זה
חוכמה
של
יפת. זה יהיה קטע שאני הקדמתי ואמרתי שהדף הזה בנוי ששני הקטעים האלה הם קטעים עמוקים מאוד, שלא, עד כמה שיודעי לי, לא, חוץ משמונה פרקים, שמונה קבצים, לא נתפסו ולא פורסמו ולא נעבדו ולא דנו איתם ולא התעמקו בהם ולא מצאו את לשון איתם. לעומת זאת, בעמוד השני יש אותה רעיונות, אבל בצורה מאוד יותר עממית, שבעין היה, ושם נזכר יפיפות השלפת. הוא לא היה צריך את זה. אתה מבין, פה הוא דיבר על עומק העניינים הללו. רבו ישראל.
אולי, תתכבי, זה הרמב״ם, משהו תפס את הנקודה, את שאר השאלות כן שאלו.
נכון.
על ידי השאלות, כבר היה אמונה יהודית יותר. כי הנקודה האחרונה, האחרונה, אנחנו מאמינים והם לא.
נכון, מאמינים במה?
אבל עד שאנחנו... הם מאמינים כמות העולם, ואנחנו מאמינים שיש
בורא.
אבל עד הנקודה הזאת
התבררו
המון שאלות,
וזה
חיובי,
וזה יפה.
אבל נוכיח לא רק את הנקודה,
גם אם אתה צודק, אבל זה גם אם אתה צודק, אז זה לא כתוב פה. אתה יכול להיות שאתה צודק.
הרי כשהוא קוראים את הגישה בזמן ששאלה תשובה, אז מגיעים עד לנקודה האחרונה
שבה באמת אנחנו. אתה צודק, אבל יכול להיות שבחלק מזה הרמב״ם לא חלק עליהם. לכן הוא מכניס פה שבהשפעה אריסטואית. תראה באיזה עדינות, באיזה כבוד חכמים, באיזה דרך ארץ הוא דיבר. הוא קבע עובדה ולא העריך אותה. אם זה טוב השפעה אריסטואית או לא. אם אתה תבדוק את כל מה שיש בספרי הראשונים נגד הרמב"ם, מרש בעין, ההר וכל מה שבא, אז קשה. אז הוא נזהר, הוא רק קבע שבאה השפעה, אבל הוא אמר שהיסוד הסגולי של הרמב״ם, דהיינו, היסוד של האמונה, זה נמרץ מאוד שהוא כאילו מכריע את כל הכף. אם אתם רוצים שיהיה לכם עונג סופגניה, אחרי שתקראו את הקטע הזה, תקראו את הקטעים האלה, אנחנו כאן נפסיק, אני כבר שבוי בזה, בעזרת השם גם אחרי חנוכה, זה שייך קצת לחוכמה היוונית, זה תרגום על השפה היוונית, ת' י' בטבת שם. אז בעזרת השם, אנחנו בעוד שבועיים נמשיך בסיפור. בשבוע הבא אתה תהיה בהדלקת נרות בשעה הזאת, אז מה? אז תעיינו בדברים האלה, אני חושב שתמצאו דמי חנוכה טובים.
העולם חדש פסוק של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית מתגברת יותר מהתכונה המושכלת. על פי הערכים החיצוניים שאלה אפלטון לתכונה היא לצורה משוכללת. מה שמונר בתפתית של הקטע הוא החילוק, התרומה של אריסטו ושל אפלטון. אריסטו היה תלמידו של אפלטון, ואפלטון נקודה מרכזית בהשקפת עולמו הייתה שהחיזיון, מה שהוא קורא החזיוניות, זאת אומרת, התורת מילה, למה אני מתפעל? כל החוקרים, גם בלועזית וגם מה שתורגם ממנו בעברית, דיברו על תורת האידאות של אפלטון, שמשמעה שהיסוד בעולם שאנחנו, בכל ההוויה, בכל היש, הוא שאנחנו רואים אידאה, אלא איך אפשר לממש אידאה? זאת אומרת, אידאה קיימת כאילו מעבר לנו, והיא העולם הבא, היא העולם הרוחני, ומתוך האידאה הזאת משתקף משהו שאנחנו רואים אותו בעולם הזה. אבל למעשה העולם הזה איננו מה שאנחנו ממשישים, מה שאנחנו בודקים, אלא איזה רעיון, איזה כאילו ש... אתה אינך יכול להסתכל לאחורה, אלא אתה מרגיש שיש משהו מאחוריה, ואתה עורק את הצל שלו, אתה עורק את ההשתקפות שלו, משל המערה והרבה דברים שאפלטון המשיל לצורך הבנת העניין הזה. אז כל האידיאולוגיה הזאת וכל השקפת העולם הזאת שובבת מסביב לתורת האידאות. אז הוא טבע מטבע חזיוניות. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה אינו אלא ביטוי של חזון. אז עד אריסטו, בחוכמת העולם, עד השפעתו של אריסטו, הייתה החזיוניות הפנימית מתגברת יותר מהתכונה המושכלת על פי ערכים חיצוניים. אריסטו לעומת זאת העביר את כל הדברים בקוע מבחן השכלי הניסיוני, הטכני שאתה יכול לבדוק אותו. החזיוניות הפנימית, אפלטון העלה את התכונה ההיא, זאת אומרת, בוודאי שהיו כל מיני דמיונות כל מיני צורות שגם יכול להיות להיות ילדותיות, יכול להיות פרימיטיביות. אתן דוגמה. שילד מפחד להיכנס לחדר חשוך מפני שנדמה לי שיש שם דוב גדול, זה פרימיטיבי, זה גם אידאיה, הוא יצר לעצמו אידאיה, אבל אנחנו יודעים שלא לא דובים ולא יער, לא היה פה שום דבר, רק הדמיון פעל את זה. אז הוא אומר, אפלטון העלה את התכונה הזאת של אידאיה, הוא העלה אותה למדרגה משוכללת מאוד. זאת אומרת, זה לא סתם מעשה ילדים, הוא ניסה להסביר שהעולם, ניקח לדוגמה את הרוצח מהשבוע. הכל חוקרים איך אבא מתנהג בצורה כזאת. פסיכיאטר עמוק יגיד לך שבגלל, אני אומר את זה על דרך ההשערה, שבגלל השנאה שלו לאשתו וכו' וכו', הוא ראה את הילדה הזאת כחלק מאשתו. הוא על ידי הפסיכופת שבו, זאת אומרת על ידי המשקעים, אינני יודע מה היה שם ילדות שלו, כל מיני דברים כאלה, הוא ראה את הילדה הזאת חלק מהאימא. אז ממילא הוא התנקם באימא, אז הוא ניתק את הקשרים שלו עם הילדה הזאת, אז זה האימא. אז זה גם כן חזיון, זה גם אידאה, הוא המציא איזה אידאה. אז כמובן שהאידאות כאלה, דברים כגון אלה, פועלים אצלנו בדרגות הנמוכות. אז הוא אמר שמה שעשה אפלטון זה הוא העלה את הדרגה הזאת ועשה ממנה השקפת עולם גדולה. עכשיו, מה הבומבה הגדולה שלו? אומר, גם הנביאים הרי עובדים בצורה כזאת. ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה. איפה כיסא, איפה רם, איפה ניסה? לנביא אין ספק, הוא בוודאי רואה, אבל הוא מספר לנו איזה שש כנפיים לרד, איפה מלאכים, איפה כנפיים. ביד הנביאים אדמה כתוב בהושע, זה יסוד, דימו אותך ולא כפי ישך. כל אלה הם תכונות שהנבואה פועלת על פיהם, וכשאתה מתאר, כולם מקבלים רשות זה מזה, נותנים רשות זה לזה, האופנים, חיות הקודש, מתעשים, נומה צרפים, זה לא דמיונות. אז הוא אומר, גם בנבואה זה קיים, אותו הלח של הנבואה, שבישראל עדיין היה קיים. וכאין טבעו הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית. סליחה שאני מתפעל, זה יופי, זאת אומרת, הוא אומר, ישנם שני מסלולים לעולם הזה. מסלול אחד, מה שהאדם, הבינה שלו, ההבנה שלו, אבל בלי קדושה, היא יוצרת, ויש דבר שנוצר על ידי הנבואה שבישראל. אז הוא אומר, כאן יש איזו השפעה מעניינת. אנחנו פתרנו בשיעור הקודם בחצי אגדות או בחצי פולקלור של יהו הנביא לומד עם אפלטון. אפלטון הכיר את נביאי ישראל. זה באמת מחקר, כמעט הייתי אומר, על גבול החובבנות. האם חכמי יוון הכירו את תורת ישראל? זה, 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 זה אתגר מאוד מעניין ואפילו מרתק. אם היו חכמי יוון מכירים את התנ"ך, איך הם היו מתייחסים אליו? הרי זה ממש תורת האידאות. שאני אומר, ראיתי את השם, אני רואה שם כל דברים שהדמיון הנבואי יוצר. זה היה כבר 200 שנה אחרי זה. אפלטון ואריסטו היו, כן, זה היה כבר מתלמי וכו' וכו' וכו'.
המוחות הייתה השפעה גדולה מאוד, כל אנשים
שם. זה כבר לא חוכמה. מה שמעניין אותו, האם ההיכרות הזאת הייתה עשויה להשפיע על קו המחשבה היווני. אז הוא לא אומר, הוא נזר מאוד, אבל מה הוא מתכוון? איזה ביטוי כל כך קולע, מודנלח. זאת אומרת, הייתה לחלוכית של נבואה, נבואה עמדה כבר לפני חתימתה, שני המסלולים הללו בעולם הרוח, הוא לא אומר את זה מפורש, אבל זה עולה מן הדברים, ובמיוחד שזה כתוב מפורש אצל רב צודק בעמוד הבא, שיש מקום משותף. אני צריך להיזהר. למה אני צריך להיזהר? כי אני אולי מושפע שלא מדעת במודל שרב צודק בנה פה. זה בעמוד, זה קראנו כבר לפני חנוכה, אני אסביר פעם נוספת. כשהגמרא אומרת, הגמרא ביומה, מה השחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים, שעות הגמרא בעיקה, חנוכה, תרצת הגמרא, ניתנה להיכתב כאמור, הנה. תכתוב. מה פה ניתנה להיכתב? בניפל הזה ניתנה להיכתב, מתכוונים מה זה לא שייך להיכתב. זאת אומרת, יש איזה יסוד של כתב, יש איזה יסוד של אלפי. מתחיל עוד פעם. המשנה באבות על 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. ואחד מהם, הכתב והמכתב והלוחות. המשנה הזאת היא קשה מאוד. אני כבר לא מדבר על הצד הטכני, מה זה מכתב, אז יש מישהו מכתב, זאת אומרת, את אחרת, והלוחות, נכתב. מה זה הכתב? אז זה כמובן תלוי מה בכלל נכלל תחת הכותרת של 10 הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מקובל לפרש שאלה דברים גבוליים בין דברים מאוד בסיסיים שהם היסוד של ששת ימי המעשה, לבין דברים שהם כבר בעולם הרוחני, שהם יסוד שבתי שיש בהם. אז למה זה הכתב? כי מה זה כתב? מה עושה הכתב? הייתה לך חוויה. אני אשאל אחרת. תנו לי דוגמה של דבר כך. תנו לי דוגמה של דבר שלא שייך לכתוב אותו, שכל כולו במסורת, שהוא צריך לעבור בעל פה. משהו בתרבות האנושית. תגיד לי איזה ענף בתרבות האנושית. מוזיקה. תגיד אתה למה אתה לא צודק. כשאני נותן לך את התווים, אני נותן לך מוזיקה. אני שואל את הניגון. כתיבת התווים, כשלי יש ידיעה, ואני את הידיעה הזאת יוצק בכתוב, ואתה קורא אותה, אז אתה קיבלת את אותה ידיעה שאני רציתי. אבל כשאני רוצה למסור לך ניגון, ואתה קורא את התווים, אתה צריך להתחיל לנגן עכשיו.
אני קורא את התווים,
אני לא... זאת אומרת שאני לא יכול להעביר אליך את זה, אלא זה מין כלי כזה. זה עומק הפשט דברים שבכתב יתה רשאי לומרם בעל פה. מה זה תגיד? מה? דברים שבעל פה יתר יש לנו עבודה. למה דברים שבעל פה אתה לא יכול לעבוד? איזה דיון, איזה פלפול היה צריך לגייס את רבי ואת כל בית המדרש שלו בשביל העת לעשות להשם לפרו תורתך לכתוב את המשנה? למה לומדים? למה לומדים משניות לעילוי נשמת? כי אותיות משנה זה אותיות נשמה. נו, מה כתוב? נו, תכתוב את הנשמה. תכתוב נשמה. אז זאת אומרת, אותו תהליך שעובר על שאתה רוצה לעשות משהו לנשמה, אתה צריך ללכת לגבל את זה בלמייסה. זה בדיוק בתורה שבעל פה שאתה צריך להכניס את זה במשנה. כשהיו מוסרים אלא אם היה חכם ומבין מדעתו תכתוב קבלה, למה צריכים מין פטנטים? זה עושה בקבלה. מה הפטנטים האלה שצריכים בין 40 עטו לו קשי וכל מיני דבר, וגם כן, ואז מוסרים לו בעל פה וראשי פרקים ברמיזה שאתה תבין לבד. גימטריאות, ראשי תיבות, אטבשים, פטנטים כאלה, מה זה? כי את גוף הדבר זה נשאר על פה, זה לא שייך לכתוב. אז זאת אומרת, דברים שאת על פה, היא את רשאי לעולם אותה וכו' וכו'. אז ההנחה היא, שההנחה, זה לא כתוב הרב קוק, אני אומר, אני עובר מה שרב צודק הדגיש פה. מהמקור האלוהי יוצא איזה גילוי. הגילוי הזה, כשהוא נפגש בישראל, הוא הוליד נבואה. מה אומרת נבואה? הדמיון שלי עובד. מלאכים, שרפים, אופנים, מין כיסא הכבוד שם. כשזה נתקל אצל אומות העולם, מה זה הוליד? זה הוליד עבודה זרה. כי מה, עבודה זרה היא גם כן דמיונית. עבודה זרה זה גם כן איזה פעולה כזאת שאני אומר, מיתולוגיה, אלים, עין, הר. זאת אומרת, הדמיון היוצר בישראל הוליד נבואה, וצילומות העולם הוליד עבודה זרה. עבודה זרה היא סודה בפלסטי, בדבר הנתפס, במוחשי. נכון, האידיאולוגיה של עבודה זרה אמרה שיש איזה רעיון, וזה רעיון שמתלבש, אבל להבדיל זה בדיוק, יש רעיון מלאכי והוא מתלבש במלאכים עם כנפיים. לכן חתימת הנבואה בישראל, הסילוק של הפטנט הזה, מה הוליד במקום זה, מה בא בישראל? חוכמה, חכמי תורה שסופרים, נביאים, זקנים, אנשי כנסת הגדולה, התחילו לעבוד עם השכל. מה היה באומות העולם? באומות העולם, באותה תקופה הסתלק היסוד של עבודה זרה. היוונים, היוונים הפילוסופיים, לא קיבלו את ההנחה של עבודה זרה, ומה היה להם במקום זה? במקום זה עליה בשכל שהיא הספקולציה, התורה שבעלתה. זאת אומרת, זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, שמעון הצדיק, המקביל שלו, זה אלכסנדר, ואלכסנדר הוא תלמיד של אריסטו. זאת אומרת, הפעולות, אני כל שנה מתפעל מחדש, אתם לקוראים את זה, כל שנה אני מתפעל מחדש מהעיקרון הזה. יש פה שפיץ של ניתוח היסטוריוזופי שמראה על תופעות מקבילות בעולם הרוח. בזה אין בעיה של מחלוקת, אלה הם נתונים היסטוריים. והמעניין שרב צודק בעצמו, שהוא חשף את זה, אז הוא חזר לזה כמה וכמה פעמים, וכאשר דיברנו כמה פעמים הוא הדגיש את הדבר הזה. הבעיה היא לא ההקבלה, זה נניח הברקה של תפיסת שני מלכים היסטוריים. הבעיה היא ההסבר לתופעה הזאת. ההסבר שהוא ניסה להסביר, שהאלוקי הוא האחראי לדבר הזה. אז בישראל זה נבואה, ובאומות העולם זה עבודה זרה. ולכן כל עוד שהייתה נבואה, הייתה עבודה זרה. פרדוקס. כשהתחסלה נבואה, אנשי כנסת הגדולה, התחיל עוד פעם עוד עזרה, ביי ביי, אנשי כנסת הגדולה, הקימו סקנדל, ואריה קטן מזהב, פרד בית קודשי הראשים, דמיון כזה. מה נפשר? אם זה תפילה טובה שאפשר לידי ליצוק ביי ביי, אני מתכוון לגמרה ביומה, לחסל עבודה זרה, למדתי אם לא עשו את זה. אנשי כנסת הגדולה עלו על טרמפ על זה שמבחינה רוחנית הפסיק עכשיו אותו דבר שבישראל הוליד נבואה ובאומות העולם הוליד עבודה זרה. ולכן במקום זה שאני מבין בשכל, קושייה, תירוץ, הבנה, בדיקה אישית, זה בדיוק פילוסופיה. וזה מקביל שלו אנשי כנסת הגדולה, תורה שבעל פה, דיונים, פלפולים, אתה אומר כך, לבדוק בשכל מה אני אומר. בגזירת הכתוב אין שכל. יש כתוב, כתוב גזר, בעל פה, יש דיון מה אני מבין, מה אתה מבין בכל הדברים האלה. זה כותב עבור של רב צודק.
ברב קוק הזה כתוב בניסוח אחר, אותו הלך של הנבואה, כך תן זה שם להצביק הזה, אותו הלך של הנבואה שבישראל עדיין היה קיים בגבול של אריסטו ואפלטון, הוא כאין טיבו. אתה רואה מפה זה אומר, הנה הקבלה, הוא כאין טיבו של הלך של הנבואה הייתה התייצרותה של בינת האדם החילונית בנטיית הצדדים, זאת אומרת שהדבר לא הלך בדרך הראשית אלא פנה לצדדים, היה יצרה דעבודה זרה מתפרנס ממנה, ובקדושה גדלות הנשמה בפנימיותה וסיגוב האמונה בתוכן החיים. הפסקת רוח הקודש הנבואית בישראל ביססה בצורה החילונית את המאמץ להתגברותה של הרציונליות וערכי הרגשה. הפסקת רוח הקודש הנבואה בישראל בצורה קדושה מהי הוליד, ולמי מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הפסיקה בת, הרי אחרת מה כתוב פה במשנה? המשנה מלמד לנו רק היסטוריה, ובוודאי שהיא היסטוריה, אבל שלה מה עומק הדבר. פסקה נבואה מישראל, אז באה עכשיו הנהגה חדשה, הנהגה של ספקולציה, של הבנה, אין לי גילויים. כשהגמרה של תורה שבעל פה, כשהיא רוצה לומר על דבר שהוא לא מתיישב על השכל, שהוא לא עובר את הביקורת בשכל, מה היא אומרת? דברי נביאות הם. מה זה דברי נביאות? מה אתה פתאום מזלזל לי? כשאחד הראשונים מכתוב דברי נביאות, הוא התכוון למה שמה, פלויני, על הדרך, בקוצקר, היו חריפות גדולה. קיצר, הוא נכנס פה לבית המדרש וראה שני תלמידים דנים. הוא אומר, מה אתם דנים? אז הם מסבירים אותו. אז הוא אומר, טוב, הגנב מבילנה כבר תרץ איזה בהגאות שלו. אז ידעו שהוא חריף, אבל עד כדי כך להגיד על הגרש שהוא גנב, אז הם מסתכלו עליו ואומר, אתם לא מבינים. בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בסיני, אז כל אחד קיבל מהשכל שלו, והוא דן בזה מפלפל. הייתה נשמה אחת שהתגנבה אחרי משה רבנו, ומה שמשה רבנו שמע, הוא שמע גם. זה גנב, זה הגנב מבילנה, הוא גנב את התורה ממשה רבן. הוא כמובן בצורה מחודדת אמר פה מחמאה אדירה, זאת אומרת קבלה היא מקבל, זהו זה רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו. אני מדבר, זה יכול לשמש איזה פקטום בהלכה, רוח הקודש נגמר, וכי הוא רוח הקודש בא אצלו. אז זאת אומרת שאתה נתלה באיזה דבר שלא עובר את הביקורת השכלית. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הפשט הוא נגמר הזה והתחיל הדבר הזה. אז זה מה שכתוב פה. הפסקת רוח הקודש הנבואית בישראל ביססה בישראל קדושה של כנסת הגדולה ושל חכמים ושל האנשים שמבירים, ובצורה חילונית היא ביססה את המעמד של התגברות של הרציונליות וערכי ההרגשה. אוקיי, עכשיו זה הולכים דברים עם הבנה. נסתם השביל העליון אשר למהלך הרוח, זה הנבואה. אתה רואה שהוא אומר, מה מסי? הוא לא ניסה את זה. היה מהלך רוח והוא נסתם. למה? אין אנחנו יודעים, זה אחת החידות הגדולות, אבל הוא נסתם. אז בישראל נסתמה נבואה, ובאומות העולם נסתם היסוד האפלטוני, היסוד החזיוני. לא יכלה החוכמה היוונית המאוחרת להתפשט על כל המילוי הרוחני. זאת אומרת, החוכמה היוונית לא יכלה למלא גם את הצורך הזה של יסוד רוחני אפלטוני. בסדר, אז ידע חסר לי האידאה, חסר לי, יש לי עכשיו רק דברים שאני יכול לבדוק עם השכל.
מה היה המציאה של רבואה?
זה היה בזמן שאתה לא היית חביב עולה. אני נורא מצטער, תשמע לך גם אתם, אני לא אכפת לי, אני אגיד לך בשני משפטים, כי דיברתי על זה גם בשיעור הקודם. אפלטון שקדם לאריסטו אמר שמה שאנחנו רואים בעולם שלנו זה רק צללים של עולם רעיוני. יש עולם רעיוני, הוא אמר, כמו שאתה למשל, הוא לא הביא את הדוגמה של מראה, אבל כשאתה, טוב, אני אלך עוד פעם ליהודיך. יהודיך טבע את חברו, טוב,
שתי בדיחות, אבל נדבר על זה. מעשה במלך שקרא לשני ציירים ואמר להם, אני מבקש שתציירו לי את אולם הקבלה בארמון שלי, אבל כדי זה יהיה מעניין, אני חוצה את האולם על ידי מחיצה, כל אחד יקבל על עצמו אגף אחד לצייר, ואחר כך אני אוריד את המחיצה ואנחנו נראה פה מה כל אחד יהיה באידאה. אין הגבלה של תקציב. אחד חרוץ הלך לצייר שם ציורים מופלאים על הקירות כל הכל. השני לקח את הכסף, בזבז אותו. לא עשה כשהוא היה אצלה. הגיע הזמן, הלך עם שירית הכסף נשאר לו, הלך וקנה מראות גדולות. ואת כל האגף שלו, כיסה במראות. בא היום, מורידים את המחיצה, ואז רואים דבר מעניין מאוד. ציורים מקבילים בצורה מופלאה. אז מי שראה את זה ראה נפלא מאוד, אבל מי שהתבונן ראה, זה עמל ויגע ויצר יצירות ממש. וזה עשה רק את ההשתקפות שלו. פיין, אי אפשר לבוא לבדנות. המלך ראה, הבין מיד, אמר בסדר, מה הוא עשה? הלך ולקח את כל הפרס הכספי הגדול ושם אותו בחלק של הצייר האמיתי ואמר, אתה תיקח את מה שיש לך בחלק ובתמונות במראות שם. זאת אומרת, כאן האמת וכאן ההשתקפות שלה.
אבל אנחנו נראה את זה אחר.
לא יודע מה הוא אומר.
ספר את הסיפור של אחד שבעצם הצייר מתעורר פתאום ונבחל משהו לא, למה הוא צייר. אז הוא נותן לשניהם נותן חצי חצי.
מתאים לרב נחמן להגיד ככה, כי הוא גם חי בעולם הדמיון. אני כבר אמרתי כמה פעמים. פעם שאלתי את רב צבי יהודה, מה ברסלב? אז הוא אמר לי, יש בכתבי אבא שמי שעוסק בברסלב צריך היגייניה רוחנית מיוחדת. איזה הגדרה. קיצר, לא אמר לי איפה כתוב, מה כתוב. עד שנתגלה מכתב שלא פורסם באיגרות מסמך זין. רב צבי היה אז ילד בן 16-17, והוא למד פה בתור יש חיים בחוב הגאי, אפשר הישיבה של התרת כהני. בקיצר, אביו ביקש מעליו בתור רב של יפו, ביקש שיביא לו שיחות הרן, אז הוא קנה לו. הברסלב האלה ראו פה הבן של הרב מיפו, הוא היה צצקה, אז התחילו לגייר אותו. רב שיד היה ילד ממושמע, הוא כתב מה אבא אומר על זה. זאת אומרת, הוא ידע, הוא לא יצטרף לברסלב בלי שיקבל הסכמה של הרב. אז אביב כותב לו שהוא איש גדול, איש עמוק מאוד וכו', אבל העיסוק בכתביו מצריך היגייניה רוחנית מיוחדת. היגיינה זה נקיות, זה בריאות נפש. היגיינה אישית, שאתה תהיה נקי ושלא תהיה מלוכלך וכו' וכו'. בקיצר, אם תסתרב לברסלב אתה יכול להיות משוגע. צריך היגייניה רוחנית מיוחדת. זאת אומרת, יש בברסלב דברים חשובים, אבל צריך... הרב פילבר העתיק את המכתב הזה מהמקור שלא פורסם, והוא הראה אותו לרב נריה, והרב נריה חלק ממנו התפיס בחיי ראייה. ביקשתי מהרב פילבר, יש לי את הנוסח המדויק של המכתב הזה. זאת אומרת, כאן כתוב שיש עוצמה עצומה, אבל בשביל לעסוק בברסלב צריכים הרבה ברקסים. מעשב אחד שבהתבודדות התחיל לצעוק, ניגש לך במה, ניסית כבר בטובות, מה אתה עושה עם סקנדלים? תנסה בטובות. ברצלה מתחיל מיד בסקנדלים. גם יש שם גודל גדול מאוד, אבל יש שם גם דברים גבוליים. מי ש... קיצר, צריכים להיות לא טיפוסים נירוטיים ודברותיים ולא כל אופס להסתכל. ואז אפשר לקבל את כל הדברים האלה. לכן אני אומר, הדמיון הוא חי בשני הצדדים האלה. טוב, אני עכשיו לא אעשה את הביקורת ברסלב. על כל פנים, הבדיחה השנייה היא שפלויני חטא ועצים ביער, ופלויני עמד על יד ואמר, הופ, 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 אתה בא אותו לדין? הוא רוצה גם להיות שותף בזה. הרב שם אמר שוודאי הוא צודק, אז אמר, תיקח מטבעות ותמנה אותם. הוא אמר, אתה תיקח את הצליל. שוב זה אותו, אותו, אותו יסוד, שיש איזה מקור, אמר אפלטון, למעשה גם אנחנו, מה אנחנו? אנחנו אומרים שיש עולם גדול והוא עולם האמת. היית אתמול בספר של הרב קץ. הוא דיבר את זה, זה מה? בלשון שלו הוא דיבר בפשטס, אבל בעומק הדבר, הוא אמר יש עולם של חיים, וזה העולם האמיתי, וזה העולם של חיי יעקב. כשמדברים עם פרו, אז מדברים איתו בפשטה של החיים פה. אבל החיים פה זה רק השתקפות. החיים פה זה רק מראה, נגמר הסיפור. יש לך איזה טעם בזה שיש לך מראה? אלא המראה מכוונת במקום כזה שמשתקפים בה החיים האמיתיים. אז מי שיודע שזה חיים אמיתיים, אז הוא מהמראה לומד על החיים האמיתיים ששם, ובהתאם לזה הוא מסדר את אורח חייו. ומי שלא, אז כל חייו הוא חי בריא הזה, ובסוף הוא נכנס בריא ולא בתמונה האמיתית. כי אומרים לך, אתה יודע מה, אם אתה תחיה טוב, ראית את הגן, ראית את הבוסטן, שם אתה הולך להיכנס קדימה, מחי. אז איש האמת נכנס באמת לבוסטן, האיש האמת נכנס למראה, ויש לו בסוף שום דבר, הוא נתקל בזה ונשבע.
אני אומר שמי שיודע לקלף את מה שמאחורי המראה,
אתה מקלקל. זה כתוב ברבינו בחיי. ברבינו בחיי בסוף פרשת בעלותך. כתוב על סמך הגמרא ביבמות ממתת. הגמרא שם מספרת על הקושייה שהייתה בין שמנשה שאל את ישעיהו, אתה חייב מיתה? כתוב בתורת משה, כי לא יראני אדם וחי, ואתה אמרת וראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. זאת אומרת, הגמרא מתרצת אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה. אומר רש"י, מה זה אספקלריה מהירה? יודע שאינו יודע. ומה זה הספלה שנאמירה? נדמה לו שהוא יודע והוא באמת לא יודע. אז הדוגמה היא, מה זה הספקלר המהירה? הספקלר המהירה, איך הספקלר עובדת? אני מפרש הספקלר מובן של ראי, שאתה מסתכל בסביבים, מסביבת הזאת יש גוף אטום, ואז מה אתה רואה? אתה רואה את עצמך. ניסוח חסידי, כשיש גוף אטום ומאחריו יש מה? יש כסף, אז מה אתה רואה? אתה רואה את עצמך. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על העולם בתמונות של כסף, אתה רואה רק את עצמך. יש איזה שיר חסידי ביידיש שהדודלה, שמשמעו דו זה אתה, בשפות לטיניות, אתה, אתה. אז נדמה לי, תוך דביקות הוא שר, שמיים אתה, ארץ אתה, שמיים דו, ארץ דו, כל מקום שאני הולך אני פוגש אותך. שיר של דביקוס. אז אמר יופי, יש מי ששר הדודלה לך, ויש מי ששר איכלה. שמיים איך, שמיים אני, ארץ אני, איפה שאני הולך אני, 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 אני. אז יש מי ששר אתה, ויש מי ששר אני. זאת אומרת שמי שרואה את העולם דרך הספגרה של כסף, חושב שכל העולם נמצא במשקפיים שלו. על כל פנים, הדעה הפלטונית אומרת שיש אמת ואני רואה רק את הצל שלה, אני רואה רק את הצללים שלה. אבל לכן הרב קוק כל כך מדגיש את היסוד הנבואי שמקופל בדבר הזה. היסוד הנבואי הזה הוא לא יכלה החוכמה היוונית המאוחרת להתפשט על כל המילוי הרוחני. זאת אומרת, החוכמה היוונית לא יכלה, זאת אומרת, הפילוסופיה שבאה אחרי אריסטו, לא יכלה למלות את החסר מהבחינה הזאת של האידאות, מהבחינה הזאת של החזיוניות, כפי שהוא קרא לה, לספק את העולם הדמיוני, אבל במובן החיובי של זה. אחת הנקודות הנמרצות ביותר של המחלוקת בין תורת ישראל לבין תורת יוון הייתה אם העולם נברא או לא. יסוד קדמות העולם שלה, זאת אומרת מה שהחוכמה היוונית אמרה שהעולם הוא קדום, הוא נח ברפיון, זה לא דבר שעבר את ביקורת ההיגיון ב-100%. הוא נח ברפיון גם מצד המשקל ההגיוני. זאת אומרת, זה לא הוכחה מתמטית, הראיה היא שיש אנשים שלא קיבלו את זה. כשתורת ישראל דיברה על בריאה, זה מפני שאי אפשר היה, זאת אומרת, אנחנו דנים בנושא הזה, כי אנחנו לא חייבים לקבל את ההנחה בדבר קדמות העולם, מפני שזה לא עובר בביקורת ההגיון. מה אמר הרמב"ם? אמר הרמב"ם כך, כשהוא דן בתורה היות. מבחינה הגיונית אי אפשר להוכיח שהעולם הוא קדום. גם אי אפשר להוכיח